שבוע שעבר התחלנו סוגיה בתיקון הזוהר שעסקה בקבלה מעשית. ראינו שרבי שמעון אומר שאוי ואבוי למי שעוזב את העיסוק בתורה ותחת זאת עוסק במלאכים ושדים, באסטרולוגיה ובכל הדברים הללו. כאשר הנימוק היה, אתם זוכרים מה היה הנימוק המרכזי? הנימוק היה, הדברים האלו דוחקים את רגליו של הקדוש ברוך הוא מהמציאות. כך בעצם אומר, יש כוחות טבע, רוחניים, שאני מפעיל אותם, ולכן אני לא באמת זקוק הקדוש ברוך הוא, אני יכול להסתדר לבד, על ידי הפעלת אותם הכוחות. הסברנו את הקושי בזה, הסברנו את התירוצים, אני לא חוזר על זה עוד פעם, זה הכל נמצא במקומו בשיעור הקודם, שעסק שוב בקבלה המעשית. עכשיו אנחנו הולכים לעסוק במה כן, מה מנוגד לקבלה המעשית. עכשיו זה מאוד מאוד מפתיע, כי יש פה טוויסט בעלילה. אנחנו התחלנו עם זה שאוי ואבוי למי שעוזב את התורה ופונה לקבלה מעשית. עכשיו אנחנו נראה שאנחנו לא חוזרים תחת זאת לתורה, אלא לאן אנחנו הולכים? לייחודים. עולם אחר לגמרי. אז תורת הייחודים, כבר דיברנו עליה בעבר כמה וכמה הזדמנויות שונות, תורה שהתפתחה מאוד אצל הארי הקדוש. יש ספר שנקרא שער רוח הקודש, בשמונה שערים של רבי חיים ויטל, ויש בו הרבה ייחודים. יש ספר נוסף, שהוא מהדורה אחרת בעצם של שער רוח הקודש, שנקרא ממש בשם המפורש שער הייחודים, ושם עוסקים בתורת הייחודים. כל תורת הייחודים, למיטב הבנתי, יש עוד איזו סוגיה אחת בזוהר, אבל עיקר מקורה נמצא בפסקה הקצרה שנלמד היום. בסדר? זאת אומרת, כדי להבין מה זה ייחודים, אז כמו שהסברתי הרבה פעמים, שאנחנו רוצים להבין מושג כזה מורכב, אין לנו ברירה אלא לחזור לשורשו, כלומר למקור הראשון שמסביר אותו, וזה כאן אצלנו בתיקוני זוהר.
הנר זה לא מה שאמר זוהר.
ייחוד הנר, ייחוד הנר זה משהו מאוד מאוד מיוחד וספציפי. פה זה בסיס, ומה זה ייחודים? זאת אומרת, כשאתה אומר ייחוד הנר, זה כמו להגיד שאני לומד עכשיו, להבדיל מיליוני הבדלות, כמו להגיד פילוסופיה של המדע, פילוסופיה של הפוליטיקה, פילוסופיה של ההיסטוריה. זה כאילו אומר, אוקיי, יש ייחוד של משהו, ובמה התמקדנו? בייחוד הספציפי של הנר. אבל פה מדובר על מה זה בכלל המילה? ייחוד. למה אנחנו מתכוונים שאנחנו מדברים על לייחד ייחודים? זה דבר גדול ודבר חשוב, כי כמו שאתם יודעים, אחרי זה בחסידות, גם אצל בעל התניא, ביתר שאת, אצל האדמו"ר מקומרנה, ואצל הרבה מתלמידיו של הבעל שם טוב, וזה דבר מאוד יסודי, תורת הייחודים נהפכה להיות תורתו של משיח, נכון? באיגרת שקראנו כבר כמה פעמים, שהבעל שם טוב כותב לגיסו, רבי גרשון מקיטוב, אז כתוב שהוא הגיע להיכלו של, הוא עשה ייחודים, עליות נשמה, עלה בהיכלות והגיע להיכלו של משיח, ושאל אותו, מתי קהת אמר? ואומר לך, שיפוצו מעיינותיך החוצה, עד כאן זה הגרסה החבדית, אבל בגרסה האמתית יש המשך, מה כתוב בהמשך? טוב, וכשכולם ידעו לייחד ייחודים כמוך ממש. זאת אומרת, הבעל שם טוב, אחד הדברים, או הדבר שהוא השאיר לנו לימות המשיח, שהם הם ימותנו אנו, זה שצריך לפתח את תורת הייחודים. מי שזוכר, כשלמדנו על זה, שיעור על זה, אז דיברנו גם על הרב קוק, שמאוד מאוד מדבר ומפתח את תורת הייחודים בימות המשיח. עכשיו אנחנו לא נלך לסוף, אלא נחזור למקור של הייחודים, ונבחן את השאלה הבסיסית, מה זה ייחודים, איך עושים אותם, למה עושים אותם, מתי עושים אותם.
בסדר?
גם זאת שאלה טובה. אומר יגאל, למה קוראים לזה ייחוד בכלל? גם זה נעסוק. בסדר? כלומר, לפני הכל אנחנו נחפש את ההגדרה המדויקת למה זה ייחוד, ואחר כך ננסה להבין מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. מאיפה זה מתחיל ואיפה זה מסתיים. ואנחנו נראה דברים מאוד מעניינים, זה טקסט קצר מאוד, זה לא יהיה ארוך במיוחד. בסדר? רפאים, אתה מפריע לי. מה, אתה שותה פנטה?
פנטה זירו.
פנטה זירו? יש דבר כזה?
כל הטעם בלי הסוכר.
אין, אתה אדם חסר סכנה, באמת. שום דבר כבר לא יעזור, כלום. בקיצור, אז נחזור ל... פנטה. פנטה זירו?
כן, מה?
מה, זה מה שעושים בצבא היום, רבי סרנים?
לא.
טוב, עוד, על כל פנים, בסדר? אל תביאו פה יותר פנטה זירו, בסדר? זה לא נראה לי משקה שצריך להיות בתוך החוק הישראלי.
זה סודה לימון.
כן? ביחד עם סודה לימון, בדיוק. אז נחזור ל... תדעו לכם שלפני שנחזור לייחודים, במשפחת בובליל, שיש לה פה שני נציגים, יד רפאל, יש את ויאור, יש מנהג. אתה רוצה לספר אתה או אני? מה אוכלים ביום שישי בבוקר? מה אוכלים? ליאור, תגיד לנו. חלה עם שוקולד. אנשים, זה מנהל העבודה, קבלן בניין בן 40, זה רב סרן בן 36, הולכים לאמא שלהם בבוקר, לוקחים חלה, שמים לה שוקולד השחר. שוקולד השחר, באמת, זה דבר ש... כמו שיש הגבלת גיל לאלכוהול, שמותר מגיל 18, ודעתי שוקולד השחר, צריך להגיד שזה עד גיל 10. אחרי גיל 10 זה לא לגיטימי, לאכול את שוקולד השחר. אתם אוכלים את הפרווה או את החלבי?
לא, חלבי.
חלבי זה אבקת חלב נוכרי, עוד יותר מעורה,
נכון?
יש גם קו מהדרין, הנה אז. רק קו מהדרין, כן. מזל שיש את ויאור, בטח ליאור יאים עליהם באיומים של קבלני אפר. אז הם אוכלים את זה כל בוקר, כל יום שישי, זה הארוחה שלהם. לוקחים חלה. החלה
המרובעת הזאת.
החלה המרובעת, אתם מבינים? זה עוד דבר שצריך להוציא מחוץ לחוק. וביחד עם זה הם אוכלים את זה עם שוקולד וזהו. בגלל זה הם מגיעים פה עצבניים בערב שבת, כי הם רעבים מאוד ויש להם את הטעם של הסוכר בפה. כן? וזה מחזיק אותם עד סעודת שבת. טוב, אז עד כאן מנהגים טריפולטיים שהתחדשו לאחרונה, בדורות האחרונים. עוד נראה היום אפשר לעשות איזה ייחודים. עכשיו נעבור לתורת הייחודים. אז יש פסקה שמתחילה במילים זכאה יהיו. כן, אתם רואים את זה? זה במהדורה של הזוהר של הדפוס הרגיל, זה בדף צדיחת של התיקוני זוהר, שורה שלישית, שתי מילים אחרונות. אנחנו נקרא את זה שלא כדרכנו בארמית, כדי שאחרי זה נוכל לתרגם את זה בעברית לאט לאט ולהבין את הדברים. אז כתוב זכאה יהיו, מן דסליק אמונה דקוצה בריחו. דאי שכינתה, כלילה מעשר אמירן, במחשב תחדה, בראות תחדה, בלא ערבוביה כלל, דכל ספירה או ספירה נטועה בה, ואי גן דכולהו ספירן בה אינון חד, וכל חד עביד בה פרי למינו, אי מין דכל חד וחד לא נפיק מנזר אין לבר. אחי צריך ברנש ללא יפיק זרה לבר מבת זוגה, דאי מין דילה יחודה דילה, ובאו זימנה לצריך ברנש ויחדה לקוצ'ה בריחו בשכינתה, צריך להפשיט מיני כל מחשבין דיינון קליפין, דיתמר בהון רבות מחשבות בלב איש. ולסלקה שכינתה לגבי במחשב תחדה. הדאו דכתיב ועצת אדוני היא תקום. כגבנה לברנש מתייחד בבת זוגה, והתפשט מלבושוי למעבר עימי חד, הדאו דכתיב והיו לבשר אחד. אחי צריך להפשט המיני כל מחשבין אחרנין בזימנה דמייחד וקודשה בריחו בכל יום הטרן זימנין שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. מובן? משה, מה אתה אומר?
לא.
לא מובן. משה אומר לא מובן, אז נסביר. יכלנו לסיים את השיעור אחרי 8 דקות. אז מה כתוב פה? אז כתוב פה זכאי מי, כלומר מה זה זכאי? אשרי מי ש... מה עושה? הוא מעלה... את האמונה של הקדוש ברוך הוא שהיא השכינה שהיא כלולה מעשר אמירות במחשבה אחת, ברצון אחד, בלא ערבוב כלל. שכל ספירה וספירה נטועה בו והיא גן שכל הספירות בו הם אחד. אז קודם כל יש לי שאלה קבלית פשוטה. תעזרו לי כל הקבליסטים המקצוענים פה. מה זה אמונה בקבלה? מה? כתר. נכון? מה זה שכינה בקבלה? אז מה קורה פה? כתוב זכאי מי שמעלה את האמונה שהיא השכינה שהיא כלולה מעשר אמירות במחשבה אחת, ברצון אחד, בלא ערבוב כלל. במילים אחרות, וכאן צריך לחזור לשאלת השאלות שלנו, ממה מתחילה הבעיה בעולם? הבעיה בעולם מתחילה מזה שהוא מרובה בפרטים, מפורדים זה מזה, אבל הקדוש ברוך הוא אחד. או בניסוח יותר פילוסופי, אבל זה אותו דבר, שימו לב, כי לפעמים זה לא נשמע אותו דבר, העולם הוא סופי, והקדוש ברוך הוא אינסוף. כי הרי שאני יכול למנות דברים, הם חייבים להיות סופיים. אתם מבינים מה שאני אומר? אתם יכולים להגיד לי, לא, יש פה מתמטיקאים, אסף, אתה לא מרוכז, היית צריך להגיד לי, מה פתאום, אפשר למנות מספרים למשל, עד אינסוף, נכון? כל מספר שניתן, יהיה לו n פלוס 1, נכון? זאת אומרת, תמיד יהיה עוד מספר, ועוד מספר, ועוד מספר, אבל בפועל ממש, יהיה לי רק את הקבוצת מספרים שמניתי, והיא תמיד תהיה קבוצה סופית. אתם מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, אם אני לוקח מתחם מסוים, ואני מכניס לתוכו חפצים, לו יצויר שהמתחם הוא בגודל אינסופי. בכל רגע נתון, כמה חפצים יהיו בו?
מספר סופי.
כולם מסכימים למה שאמרתי עכשיו? אם לא, דברו עכשיו, זה השלב. המתחם עצמו יכול להיות אינסופי, נכון? מה הוא יהיה? אחד. אם הוא שני מתחמים, אף אחד משניהם לא יהיה אינסוף. מסכימים לזה?
לא, למה?
למה? כי אם יש עוד מתחם, אז יש מקום שהוא מתוחם והוא לא המתחם הראשון. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא אחד, הוא גם לא אינסופי. למה? כי אם יש עוד משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז המשהו הזה הוא לא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש משהו שאפשר להגיד זה X, וה-X הזה הוא לא הקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא לא אינסוף. כי יש משהו שמגביל אותו, שהוא לא כולל גם אותו, בתוכו. נכון? אם ניקח קבוצה אינסופית של מספרים,
לדבר עם
ההגדר
של
האינסוף, בסדר? למה לא? תסבירי מה אתה לא מבין.
כי אם יש שתיים,
כן.
אז השני גורם לראשון להיות, לא להיות אינסופי?
כן, בוודאי.
בוודאי,
נכון, אני מסכים איתך. לא צריך, זה לא נעים להגיד, אבל מאיפה הרמב״ם לוקח את זה? מאריסטו, זה לא גאונות גדולה. כן? זאת אומרת, זה גאונות גדולה, אבל זה עוד לפני הרמב״ם. בלמעלה מאלף שנה. למה זה חשוב להבין את זה? כי זה שאלת הייחודים. זאת אומרת, אנחנו יצורים עם בעיה. אנחנו, כל חוויית הקיום שלנו, מתחילתה ועד סופה, היא חוויה של היפרדות. את ההיפרדות הראשונה בחיינו, מתי אנחנו חווים? ברגע שאנחנו נולדים. נכון? ברגע שאנחנו נולדים, מה אנחנו עושים? רובנו בוכים. למה בוכים? שורף לנו הריאות מהאוויר או משהו כזה, אני מכיר שלך בטח אמא שלך בכתה. אבל זה מדהים שאמא שלך כל כך אוהבת אותך, באמת. זה מראה מה זה האהבה של אמא. באמת, כל מה שאני מדבר עם אמא שלך, אני אומר, איך זה דבר מדהים זה? כמה אמא קשורה לילד שלה. על כל פנים, גם אני אוהב אותו. כל הזמן אומרים ביוטיוב, תעזוב אותו, תפסיק לראות. הם לא יודעים שאני אוהב אותו באמת. אבל זה עובר לי מהר. זה היה הבזק, זהו, רצו ושוב. אז על כל פנים, בחזרה מענייננו, האדם ברגע שהוא נולד הוא נפרד. הוא נהיה יצור נפרד. ואז אתה מתחיל להתבונן בעולם, וככל שאתה יותר ויותר מתפתח, אתה רואה דברים יותר ויותר מופרדים. נכון? אתה לומד להגדיר דברים, שאתה לומד מילים למשל. זאת אומרת, שאתה לומד זה כוס, אתה לא רק יודע להגיד זה כוס, אתה יודע להגיד כל השאר לא כוס. נכון? אתה גם יודע להגיד, זה כוס וזה לא מזלג. זה כוס וזה לא צלחת.
אגב, גם במשך הרעיון הוא נפרד.
מה?
גם במשך הרעיון הוא נפרד.
זה כבר, אתה מתחומי הפיזיולוגיה, זה גדול עליי.
זה פשוט,
לא? למה נפרד? אבל אם התמות, גם העובר ימות, לא?
כן, אבל הוא עדיין נפרד.
הוא נפרד, אתה מקבל במובן הזה שהוא מערכת פיזיולוגית סגורה, כאילו, נכון?
הוא נפרד, אפשר להגדיר אותו, הוא נפרד.
אפשר להגדיר אותו, אפשר להגדיר גם אורגניזמים בגוף, והם לא נפרדים.
Okay.
אז אין איזה סוף, אתה יכול להגדיר בתוך האורגניזם גם תאים.
נכון.
בסדר, אבל כמערכת חיים שזקוקה למשהו אחר. זאת אומרת...
אז לכאורה אנחנו יכולים להגדיר את כל נשמות ישראל שבלתי נפרדים.
נכון. אנחנו מגדירים, נגיע לזה, כן, מסכים איתך. זאת אומרת, זה באמת שאלה של נקודת מבט.
בסוף גם פה מישהו יושב, אנחנו גם מתנפים.
נכון, זה הייחוד, תכף נגיע לזה. אבל ההיפרדות הזאת היא כאילו ההפך מלראות הקדוש ברוך הוא בעולם. כי מה אנחנו כל הזמן רואים? שאנחנו רואים דברים נפרדים. מה אנחנו כל הזמן רואים? דברים מה? סופיים. כל הזמן אנחנו רואים בעולם רק דברים סופיים. אף אחד מאיתנו לא ראה בעולם משהו שהוא אמר, וואי, ראית? הנה אין סוף. זה לא קרה לאף אחד מאיתנו אף פעם, נכון? אנחנו רואים רק דברים סופיים, רק דברים משתנים, רק דברים קלים, שום דבר שיש לו התמדה וקיום וגודל ומשמעות אינסופית. ולכן את מי אנחנו לא רואים? את הקדוש ברוך הוא. אתה צורק גם, אתה צורק גם, אבל מעל הכל את הקדוש ברוך הוא. יש לנו בעיה? בסדר? זה בעיה קשה. והפתרון נמצא בייחודים. כי מה כתוב פה בעצם? כתוב פה ככה. כתוב, אתה צריך לקחת את ה-10 ספירות, שהם ה-10 מאמרות שבהם נברא העולם, ששם מתחיל ההיפרדות. נכון, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-10 מאמרות? כן? כי כאן יש את ההיפרדות הראשונה של העולם. זאת הבריאה היא היפרדות. הבריאה היא הסוד שבו האינסוף מצליח להופיע במערכת סופית. ואתה צריך לעשות מה? את ההפך. כלומר, לקחת את ה-10 מאמרות מהכתר עד המלכות ולהפוך אותם להיות דבר אחד. זה הייחוד. על פניו פשוט מאוד, נכון? כלומר, במילים אחרות, הייחוד זה לראות בכל דבר ודבר בעולם איך הוא מקושר לכל שאר הדברים עד האינסוף. ואז אתה רואה את האלוהות שבכל העולם. על פניו נשמע מאוד מיסטי, רוחני, אולי קשה להשגה, אבל הרעיון נשמע פשוט, נכון? סך הכל הרעיון פשוט. הרעיון של הייחודים, גם אז בשיעור הסברנו את זה, הוא רעיון לא מסובך. הרב,
הייחוד הוא מהכתר למטה ולא מלמטה למעלה?
לא יודע. למה זה חשוב? אם זה ייחוד, אז מה זה משנה?
לא, באיזה צורה אני עושה את המעלה?
באופן פשוט, הייחוד יהיה מן הכתר למטה, ואחרי זה מן המלכות למעלה. כלומר, כל המהלך.
כי נגיד שאני חושב על ייחוד הנר, זה מן המטה
למעלה? נכון. נכון, זה משהו ספציפי. אבל רגע, אתה מתקדם מהר מדי. אבל זה לא מה שכתוב פה עד הסוף. אם שמים לב למילים, זה הרבה יותר מסובך מכפי שחשבנו. כי כתוב שזכאי מי שמעלה את האמונה שהיא השכינה כלולה מ10 אמירות, במחשבה אחת, ברצון אחד, בלא ערבוב כלל. מה זאת אומרת בלא ערבוב כלל? בדיוק אני מערבב את הכל. נכון? איך יכול להיות שזה בלי ערבוב? הרי אתם בטח זוכרים ששבוע שעבר דיברנו על זה, שעץ הדעת, מה הוא? טוב ורע. שהוא מעורבב ומסיטרא דערב רב. שם הערבוב של הטוב והרע. אז אני לא מבין. איך זה בלא ערבוב כלל? הרי אם אני מסתכל על הכל כאחד, מה אני עושה להכל? מערבב את הכל בהכל. מבינים? על פניו המילים בלא ערבוב כלל, הם ההפך ממה שמדובר פה. ואם זה לא מספיק, כתוב, דלא ערבוב כלל, דכל ספירה וספירה נטועה ב. מי זה ב? במי? כתוב מפורש. והיא גן, בגן, היא נטועה בגן. דכולו ספירן ב, אינון חד. אז כל ספירה וספירה נטועה בו? או שכל הספירות בו הם אחד? זה לא אותו דבר. אם יש כל ספירה וספירה נטועה בו, מה זה אומר? שכל אחת אני רואה אותה בנפרד.
ואני מסתכלים על כולם, אז
זה אחד. אבל אם אני מסתכל על כולם כאחד, אז הן לא נפרדות. הן מעורבבות. בדיוק הפוך ממה שקרן. זאת אומרת, אני הייתי יכול להבין במוח הקטן שלי שמה שצריך לעשות זה לאחד את הכל, את כל הספירות, שהכל יתערבב, שהכל יהפך להיות אחד. איך הופכים דברים לאחד בחיים? בוא נתחיל באופן פשוט. אתה עכשיו רוצה להכין טחינה, נכון? מכינים צריכים תחינה? כן. אז איך מכינים תחינה? כן? יש אצל אשכנזים שאוכלים ישר את התחינה, כי הם אוהבים לסבול. כן? אתם מכירים את זה? אשתי עכשיו אמרה לי, אני מתלבט אם אשתי תראה את השיעור הזה, לא נורא, היא אמרה לי תקנה לי תחינה של מורות, תחינה להחיץ, להחיץ, אמרתי אז זה יקר פי שתיים, איך זה לא מתאים לך, איך את רוצה כזה דבר יקר, אבל לא, את זה אפשר לאכול בלי להכין, טוב, מה, אנשים אוהבים לסבול, בסדר, חביבים לך יסורים, לא הם ולא סחרן, זה טעים?
כן, כן, טעים,
לא, אבל זה...
טוב, יש פה גילויים קולינריים חדשים, אז בני אדם רגילים קונים טחינה ומערבבים אותה עם דברים, נכון? מים, לימון, עכשיו רוצים להפוך את זה לדבר אחד, אז מה עושים? מערבבים, תודה, תודה ליאור, מבריק, נכון? אני רוצה, שמת לי סוכר בתה, נכון? במידה טובה יש לומר, מה עשית? שמת כפית סוכר והרבבת, נכון? עכשיו קצת יותר מדי, כי אני לא שותה עם סוכר בדרך כלל, רק עכשיו כי אני לא עד הסוף בבריאות, אבל בדיוק, זה צריך כדי לחבר דברים, צריך להרבב ביניהם, זה לא מסובך.
כן, אבל זה...
וזוהר פה אומר בדיוק, הפוך, אומר, אל תערבב.
כשיש לי סלט, הוא לא מורבב, אבל... וביחד אני קורא לזה סלט. זה אגן, כאילו.
אוקיי, אבל איך כל דבר ודבר במקומו בסלט שלך? זאת אומרת, זה לא מסתדר.
זה כמו בפתח אליהו קשה או לא מייחד לו?
לא יודע, לא למדתי פתח אליהו בחיים. למדת?
לא, זה אבל זה פתח אליהו מתאים לו.
מה?
זה פה, זה ההקדמה של זה.
נכון, אבל כל אלה, שלא מדבר על אלה, הם לא למדו פתח אליהו, משה, אתה מבין? זה שאתה למדת פתח אליהו ולימדת את כולנו. זה דבר יפה, אבל אנחנו, האנשים הפשוטים, שלא היו בתלפיות, לא יודעים פתח אליהו. אז בואו נמשיך. כי זה הולך פה ונהיה יותר ויותר פרובוקטיבי, בטח שמתם לב שקראנו בקריאה הראשונה, נכון? כי עכשיו מה קורה? עכשיו כתוב שכל הספירות בגן, כל ספירה וספירה נטועה בו, והיא גן, דקולו ספירן בעינון חד, כולם אחד, וכל חד עביד בה פרי למינו. כל ספירה נותנת את הפרי המיוחד לה.
היא עוד הפעד.
אבל נפרדנו, הרבבנו, כולו חד, לפני שישים אף המילים. אמרנו לפני שנייה, כן, שדקויו ספירן בעינון חד. זה היה המשפט האחרון. ועכשיו אתה אומר, וכל אחד עביד בפרי במינו. אי מין, דקול חד וחד, לא נפיק מיני זרעין לבר. אז כל, מהמין של כל אחד וחד, לא יוצא זרעים החוצה. מה זה החוצה? איך אני מבין? הוא לא מתערבב. הוא לא יוצא בתחומו. כל אחד מוציא למינו. החסד נותן חסד, הגבורה גבורה, התפארת תפארת, המלכות מלכות, אין ערבוב ביניהם. אני לא מבין. זה הדבר הכי רע שיכול להיות. הם לא מתמזגות. בסדר? מבינים את הבעיה עד כאן או שזה רק אני? מבינים. מצוין. ואז אנחנו ממשיכים. אז האחי צריך ברנש, דלא יפיק זרע לבר מבת זוגה. דאי מין דילה, יחודה דילה. זאת אומרת, אדם, איש שנמצא עם אשתו, אסור שיוציא זרע מחוצה לה. למה? כי היא מינו. זאת אומרת, מה כתוב בתורה על איש ואישה, איך זה הולך, נכון? אחרי שהאדם הראשון... עובר על כל בעלי החיים ושום דבר לא מסתדר, נכון? אז הוא מגיע לניתוח הקיסרי, שממנו נולדת לו האישה, ובראשית פרק ב', וזאת עיקרי אישה, כי מאיש הוא כוח הזאת, ואז כתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כי אם מינו, רגע, אז אם מינו, אז הם התערבבו, אבל אמרנו שאסור להתערבב, תחליטו. כן? אתם שמים, ויש פה משחק כפול, על הסיפור הזה של להפוך להיות דבר אחד, או להיות כל אחד נפרד, תחליט מה. ואז כתוב, ובאו זימנה, דצריך ברנש ויחדה לקוצ'ה בריחו בשכינתה. באותו הזמן, שאדם צריך לייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. צריך להפשיט מיני כל מחשבים, צריך שאדם יפשיט מעצמו, כאן זה הפירוט של העבודה עצמה, בסדר? צריך שאדם יפשיט מעצמו את כל המחשבות, שהן הקליפות, שנאמר בהן רבות מחשבות בלב איש. ובסבקה שכינתה לגבי, להעלות את השכינה, לתפארת, לקודשא בריחו, במחשבה אחת. הדאו דכתיב, ועצת אדוני, היא תקום. כגבלה דברנש מתייחד בבת זוגה, והתפשט מלבושוי למעבר אימה, חד. הדאו דכתיב, והיו לבשר אחד. האחי צריך להפשט המיני כל מחשבים החלנים, בזימן המייחד לקודשא בריחו בכל יום הטרן זמנין, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כלומר, כמו שאדם שהוא נמצא עם אשתו, חוץ מכבודכם, אז הוא צריך להוריד את הבגדים, ככה צריך להוריד את כל המחשבות הזרות מהאדם, בזמן שהוא מייחד, מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, ושמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שזה הייחוד הכי בסיסי שיש. אז לא הבנתי. מה זה הייחוד? האם הייחוד זה להפך לדבר אחד? או האם הייחוד זה כל דבר שהוא נמצא במקומו ולא מתערבב עם הדברים האחרים? מה אתם אומרים? מה?
כל מתאחד בשורשו.
תסביר. אני לא מבין שפה קוקניקית כזאת, תגיד לי בעברית.
ההופעה כאילו בעולם הגשמי או הנפשט, פשוט כאילו אתה רואה את הכל נפרד, צריך להבין שהכל זה בשורש זה אחד.
נהדר, נהדר. רק בוא נסביר את מה שאתה אומר. כלומר, אני חושב שאתה אומר דבר נכון, אני לא בטוח שהבנתי אותך, ואתה תקן אותי אם לא. בעצם, השורש של הייחוד הוא בשום פנים ואופן לא ערבוב של דברים. כל דבר בעולם צריך להיות במקומו. במקומו. או במילים אחרות, מה זה עץ הדעת טוב ורע? שמתערבב טוב ורע. האם יש רע בעולם? האם הקדוש ברוך הוא רע באיזשהו מובן שיוצא ממנו רע? לא. מה יש? יש דבר, מה זה רע? רע זה דבר שלא נמצא במקומו. זאת אומרת, וזה אחד מיסודות הקבלה. אחד מיסודות הקבלה. למה צריך 10 ספירות? מה אנחנו לומדים מ-10 ספירות יותר מהכל? אנחנו לומדים שבכל כוח וכוח בעולם יש את המקום שבו הוא מופיע את ההופעה השלמה והטובה שלו. תיקח אותו במקום אחר, הוא יהיה מזיק. כמו המשל של הכוזרי, זה משל מאוד פשוט, אבל הוא נורא נכון. מה? התרופות, בדיוק, משל התרופות המפורסם. זאת אומרת, אם אתה נותן למישהו תרופה למחלה הלא נכונה, אין לו שום מחלה שהתרופה הזאת תעזור, היא יכולה רק להזיק לו. תרופה שמצילה חיים של אדם אחד, יכולה להרוג בן אדם אחר. זה מעניין, היום הרפואה הולכת לכיוון, יש פה, אולי תתקן אותי אם אני טועה, שבודקים את את הסוג דם של הבן אדם, ומדברים אפילו שבשלב יותר מתקדם, שזה כבר מתחיל להיות, שיבדקו את הגנטיקה, שהרפואה תהיה רפואה מותאמת גנטיקה. נכון? למה אתה מחייך?
זה מה שאשתי עושה.
זה מה שאשתך עושה. אשתו של משה, היא עושה פוסט-דוקטורט במכון ויצמן. שכבר אמרתי לכם, זה לא סתם. מכון ויצמן, זה מקום שתדעו, אין אפילו תואר ראשון, הם כאלה אליטיסטים, הם כאלה סנובים, שאין תואר ראשון במכון ויצמן. זה כמו ה-HIT שלך, רק ההפך. כן? זאת אומרת, אצלכם יש רק תואר ראשון, וזה מביך נורא לספר. איפה למדת? HIT זה כמו, אתה זוכר שהיינו ילדים שבמקום, אתה יותר מדי צעיר, הוא היה ריסקור. זוכר שהיינו ילדים שבמקום נייק, היה נעליים שקוראו להם מייק, והיה כזה, היה את הסמל של נייק, והיה איזה וי קטן כזה יוצא, כי אז לא היו עושים זיופים מדויקים, היו עושים זיוף כזה, שזה היה בושה וחרפה. אף פעם לא הבנתי, אמרתי, תייצר דגם משלך, ואולי זה יתפוס, אבל לא, היה זיופים סינים כאלה, אז יש, כולכם יודעים מן הסתם, אבל אחת מהאוניברסיטות העילית בארצות הברית, זה המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, נכון? שנקרא MIT, Massachusetts Institute of Technology. ופה בישראל אין לנו MIT, יש לנו HIT, חולון אינסטיטוט אוף טכנולוגי. ורפאים שלנו, הוא בוגר HIT, כן? בושה וחרפה, נכון, נכון? אנחנו אוהבים אותך גם ככה, רפאי, אנחנו אוהבים אותך גם ככה. אבל עשית תואר שני, לא?
גם שם? היית, יש להם תואר שני.
יש להם תואר שני, אבל רק אתה בוגר שלו, בטח, מכל... על כל פנים, אז מכון ויצמן זה ההפך. אין תואר ראשון, זה כאילו כל הגאונים שבגאונים, אז להבדיל מרפאל שהוא באג'ט, תראו איזה יופי, זה ממש, ממש אנחנו, כל ישראל חברים פה, אנחנו מחברים עולמות, מרפאל, שהוא ב-HIT, משה שהוא תלפיון, ואשתו, היא פוסט דוקטורנטית, במכון ויצמן, פוסט דוקטורנטית זה אומר שהיא כבר דוקטור, כן, נכון? אבל עכשיו היא עושה את הפוסט דוקטורט, במכון ויצמן, ומה היא חוקרת משה?
גנומיקה חישובית.
איך? גנומיקה חישובית. הבנתם איך הוא מתייסר מאמנו פה? גנומיקה חישובית. כן? יפה מאוד. תודה משה, תודה. באמת תזכורת. אז עכשיו נחזור שנייה אחת ברשותך וברשות אשתך. נחזור מגנומיקה חישובית לזוהר הקדוש. בעצם כל דבר שנמצא במקומו הוא טוב. וכל דבר שהוא מחוץ למקומו, הוא רע. ואני הסברתי את זה פה, אגב, לא בשיעורי קבלה, אלא בשיחות שניהלנו על איך צריך לנהל את הקהילה. בישיבות ועד הסברתי את זה פה. נכון, דרור? איפה מי עוד פה? הרב אילן, נכון? דיברנו על זה פעמים בישיבות ועד. שמה אמרתי? אמרתי, כל בן אדם, אין לך אדם בעולם שאין לו מקום. מתי הוא פורח? שהוא במקום הנכון. מתי הוא כמל ונובל? שהוא לא במקומו. זאת אומרת, אם יש אדם עם כישורים מעשיים, הוא יודע לסדר כיסאות וזה, אז תן לו לעשות את הדבר שמתאים לו. הוא יפרח. אם פתאום תגיד לו, תשמע, פה כולם צריכים ללמוד תורה מהבוקר עד הערב, זה לא בשבילו. הוא יסבול. וכן להפך. וכן לכל כיוון בחיים. כל אדם צריך את המקום שלו, וכל דבר בעולם צריך את המקום שלו. ולכן, לכן, אגב, זה, איפה קראתי את זה מפורש, צריך להגיד, זה קראתי את זה מפורש של הרב קוק, באורות הקודש, אבל ברור לי שזה מופיע בקבלה במאות, לא ברור לי כאילו מניחוש, ראיתי את זה בקבלה במאות מקומות. לא פחות. שחלק מהעניין של הספירות זה המקום, שכל דבר נמצא במקומו. זאת אומרת, אם אתה בעל חסדים, ואתה עוסק בחסדים, אתה תפרח. אם אתה בעל חסדים, ונותנים לך תפקיד של דינים, אתה תסבול. לכן אומרים חז"ל, כן? מי שיש לו תאוות דמים, מה הוא יעשה? תאוות רצח? הוא יהיה מואב השוחט, נכון? זאת אומרת, קח את הדינים, ותעשה איתם משהו טוב. אבל הם לא אומרים לו, מי שיש לו תאוות רצח, יהיה אחות רחמניה בבית חולים. לא, הוא ירצח חולים. כן? כי הוא בדינים. אתם מבינים? זה חשוב מאוד לדעת את זה, כי זה טוב, יש לפעמים מגבה שבני אדם יגיד, אני רוצה לעסוק במה שאני לא טוב בו. זה מאתגר. לא, זה לא מאתגר, זה הפוך אותך לאדם רע. אם אתה רוצה אדם טוב, תעסוק במה שאתה כן טוב בו. במה שהנשמה שלך כן שייכת אליו. ולכן, אסור להרבב. צריך להעמיד כל דבר במקומו. או במילים אחרות. השלב הראשון של הייחוד, זה לראות את הדבר שאתה מייחד כיחידי בהקשר של שאר הדברים. לא ממוזג עם שאר הדברים. מבינים מה שאני אומר פה? זאת אומרת, אם אני עושה את הייחודים של האדמור מקומרנה, על מה האדמור מקומרנה מציע לנו לעשות ייחודים? מי זוכר? למשל על ההכנה של הדג עם הבצל בשבת, של ההרינג, אז אני קודם כל צריך לחשוב על זה שאין בעולם כולו כלום, אלא ההרינג המסכן והחבול שעומד מולי. יכול להיות שזה הכניס לי לדיכאון קל במקרה הזה, אבל זה לא מה שחשוב. זה מה שצריך לייחד אותו, ואז אני צריך לחשוב על ההרינג בהקשר שלו בתוך העולם. או במילים יותר פשוטות, מה תפקידו של ההרינג בעולם? מתי הוא טוב מוחלט? מה הנקודה האלוהית שבהרינג? מבינים מה שאני אומר? איך אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך חתיכת הרינג הזאת? אבל לא בדרך כזאת שאומרת שהתחבת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. לא להגיד ההרינג, אני אוכל אותו בסעודה שלישית. לא. אלא להתמקד במה? בהרינג עצמו. לא במה שהוא מזכיר לי. זאת התחנה הראשונה של הייחוד. אותו דבר בייחוד של איש ואישה. זאת אומרת, אתה ואשתך, אסור לכם להיות עם אף אחד אחר בעולם, חוץ מאחד עם השני. כל מקום אחר שתתעסק בו בפעילות מינית, זה רע. יש רק מקום אחד שזה טוב. רק עם אשתך. נטו. ולכן, במובן הזה, על מי אתה עושה את הייחוד? עליה. איפה זה קורה, אגב, הייחוד הזה פעם ראשונה? בחופה. יכול להיות, כלומר, לא בחדר ייחוד. לפני זה, מה אנחנו מברכים? אשר עשר... אנחנו באים להתחתן, זה כזה מרגש. האישה המתמודית, אתה אומר, ברוך אתה, השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קיצר מצוותיו, ועשר לנו את העריות. אתה מתחיל ממה? ממה שאסור. מי אסור? כולם חוץ ממנה. הרי את מקודשת לי, מה זה מקודשת? מיוחדת לי. כן? נאסרת, נאסרת על כל העולם. למה אכפת לי מזה? למה זה מה שמעניין? זה מה שמעניין כי זה ייחוד. ייחוד זה למחוק את הכל ולהתבונן בדבר היחיד שאתה שם אותו במקום שלו. כלומר, הדוגמה של האישה היא דוגמה מושלמת. אבל זה יכול להיות כל דבר בחיים. בסדר? מבינים את זה?
אז אחרי הקידושין בא השלב השני. כאילו, זה גם החלק מהי?
כן. עכשיו מגיע השלב השני. השלב השני הוא לא להרבב בשום פנים ואופן. הוא למזג. זה שני דברים שונים לחלוטין. זאת אומרת, אתה לא אומר עכשיו, אחרי שהחייתי את זה, אני אערבב את זה בכל הדברים האחרים. לא, אתה תהרוס את מה שעשית. כל הרעיון של הייחוד זה לייחד משהו, להפוך אותו לאחד ויחיד בעולם, ועכשיו למזג אותו עם כל ההוויה כולה. בסדר? כלומר, עכשיו מגיע השלב, שהוא השלב שבדרך כלל מבינים במה מדובר בייחוד, שהופכים את הכל לדבר אחד. בסדר? מבינים? או שזה לא מסתדר. ולכן, בשלב הזה, בשלב השני, יש חשש גדול. לא בשלב הראשון. בשלב הראשון אתה מתעסק רק בדבר אחד. ואז זה קל, כי אתה יכול להיות מה? ממוקד. בשלב השני בעצם אתה ממזג אותו עם כל העולם כולו, נכון? זה השלב הקשה. כי בשלב הזה אתה צריך להגיע נקי מאוד 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 כדי שיהיה לך את היכולת להפוך אותו לדבר אחד עם כל ההוויה כולה. ולכן הוא צריך, השלב הראשון הוא בעצם הכנה לשלב השני. מה עושים בשלב הראשון? בשלב הראשון צריך להסיר את כל המחשבות של האדם יש בראש. זה לא דבר קל. הייחודים זה דבר קשה מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, זה קל, אבל זה לא קל להגיע עם זה למדרגות גבוהות. כי בשלב הראשון של הייחוד, כמו שכתוב פה, שימו לב, מה צריך לעשות? כן, ובאו זימנה, צריך ברנש ויחדה וקודשה בריך ובשכינתה, צריך להפשיט מיני כל מחשבים דיינון קליפין. לפני הכל, כדי לייחד משהו שרק הוא קיים בעולם, אתה צריך לנקות את הראש לחלוטין מכל מחשבה. אני אומר לכם, זה לא עובד. כלומר, מי שחושב, טוב, מה הבעיה? אני לא חושב על כלום. שכח מזה. כמה מחשבות אנחנו חושבים בשנייה בערך, אתם יודעים? 4-5, כאילו מודעות. זאת אומרת, יש תיאוריות שאומרות שאנחנו חושבים מיליון מחשבות, ורק חלק כאילו עושות את המסלול להגיע למודע שלנו. אבל בתוך המודע, אנחנו יכולים לחשוב על 4-5 דברים בשנייה. עכשיו, איפה אנחנו מרגישים את זה שקשה מאוד להשתלט על המחשבות? תהיו כנים, תהיו כנים, בתפילה, תודה, יגאל, כן? מה? או בשירותים, נכון, בשירותים זה מחשבות על התורה, בתפילה זה מחשבות על... כל מקום חושבים על מה שאסור, כן? אז בבית הכיסא חושבים על התורה, כן? למדת התורה דקה בשבוע, אתה נזכר בבית הכיסא, ו... בתפילה על מה חושבים? על הכל חוץ מהתפילה. כלומר, חושבים, מה אתה נזכר פתאום בתפילה? שלא שיימת את הדוח ראות, כן, היה לי חבר שפעה אמר לי, אני לא דואג, תדע לך, כל החברים אצלי החילונים בעבודה, שוכחים מלא דברים, אני יודע שתפילת מנחה, כל המשימות ירדו לי בראש, הכל אני אזכור, נכון, בתפילה פתאום אתה בא להתפלל, שתפילה זה גם לא השתקת המחשבה לחלוטין, ואף על פי כן, מה קורה לך בתפילה? וואי, שכחתי להוציא את הכלב, לפני יומיים, הוא מת. הכל מתחילים כל מיני מחשבות, כן? למה זה קורה? כי פתאום אין גירויים, נכון? אז זה לא שמתחילות מחשבות, שאתה שם לב אליהן. פתאום, כאילו זה כמו שיש שקט, אתה יכול לשמוע קולות, נכון? עכשיו שאני מדבר, אף אחד עושה, ואם נהיה שנייה אחת בשקט, תראו. רואים כמה קולות יש? אתה שומע את הצרצר מרחוק? לא, זה בדמיונות שלך, זה מהדברים שעשית בעבר, רפאי. על כל פנים, לא, זה בשידור, סליחה, אני לא אגיד, ששיר לי לא תשמע. אז על כל פנים, יש משהו מאוד קשה בהשתקת המחשבה, אבל הוא השלב הראשון של הייחוד. למה? כי אחרי זה צריך למלות את המחשבה. במה? בהכל. או יותר נכון, בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה השלב של העלאת המלכות. לתפארת, או, כמו שראינו בהתחלה, בחיבור של כל הספירות בבת אחת. זאת אומרת, בייחוד, בזה שהקדוש ברוך הוא אחד, אבל לא שהוא אחד, אלא שהכל אחד. בסדר? אני חוזר. בייחודים יש לנו פה שני שלבים, על פי הזוהר. השלב הראשון זה לקחת כל דבר ודבר בעולם, ולשים אותו במקומו. אגב, זה אחד לאחד, ואני לא אעריך בזה, אבל זה אחד לאחד מה שלמדנו בתורה ראש בית של יקוטי מוהר"ן, של הנקודה טובה. בסדר? אחד לאחד, זה. מה הכוונה? אתה לוקח דבר, אתה מסתכל עליו מתוך מה שהוא במקום שלו. ורק על זה. אתה מבטל את כל המסביב ומצליח לראות רק את זה. אבל באמת, אתם זוכרים שלמדנו את זה, מה אמרנו? שזה עבודה מדיטטיבית, עבודה תודעה. ראש באמת של יקוטי מוהר"ן זה לא לדון לקו זכות, זה לא להגיד, בונה, ניסים אתמול אמר לי שהוא חולה, הוא לא יגיע לשיעור, בטח הוא שונא אותי כבר, נמאס לו, הוא לא רצה לבוא, שיאמם לו, הוא רצה לשבת בבית, ללמוד לבד, נכון? אז זה קו חובה? אז לא, דווקא הוא... קו זכות זה אמרנו, לא צריך את רבי נחמן. זה כתוב בגמרא, במסכת שבת, דף קוף חפזיים. רבי נחמן אומר לך, תעשה עבודה של התודעה, בכל דבר בעולם, אפילו בעצמך, תמצא את הנקודה הטובה שמונחת במקום שלה, ששם היא טוב מוחלט, ותסתכל רק עליה, ומתוכה תבוא להסתכל על הכל.
אבל שם זה לא האיחוד של מלכות ובינה, ולא...
גם פה, זה לא משנה, כי זה הרבה שלבים, יש הרבה, הרבה, הרבה שלבים. כלומר, האיחוד הבסיסי זה של ה... מלכות והתפארת, הייחוד הגבוה יותר של המלכות והבינה, שזה העולם הבא, שזה באמת, באמת בעצם יכולת לראות מעבר למציאות, כן? והייחוד העליון זה של הכל. בסדר?
אז זאת אומרת, כשעושים ייחוד כל הזמן...
כלומר, של המלכות והכתר, של כל העשר ספירות. כן? זה סוגי ייחודים. בסדר? זה ייחוד של הבעל שם טוב.
עוברים מה? בקו אמצעי או כאילו עוברים...
הכל, 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 הכל. הכל, בנקודה אחת. מרכזים את הכל בנקודה אחת. בסדר? אבל זה גדול עלינו כרגע. אנחנו רק מסבירים את זה. כלומר, אני עוד פעם אומר, כל ייחוד בעולם כולל שני שלבים. לכן, הייחודים של הארי הקדוש, הם מתחילים מהאמצע. לכן הם לא עובדים לרוב בני האדם. לעניות דעתי, עוד פעם, אל תכעסו עליי, אם זה עובד לכם, אשריכם, אני אוהב אתכם, אני מעריץ שלכם, תלמדו אותי. אבל לדעתי, לעניות דעתי, זה לא עובד לרוב בני האדם. כי הם מתחילים מהאמצע. מה הכוונה מהאמצע?
היסוד.
הם מתחילים מהשמות. איזה שלב זה השמות? השני.
השני.
זה מחבר את הכל, דרך השמות. השמות זה השפה של הייחוד, לא חייבים שמות. כבר אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, לא חייבים שמות, אבל השמות זה השפה שהארי נתן לנו, שהיא שפה שדרכה אנחנו יודעים שזה עובד. זה כמו שכדי להסביר תופעות מדעיות, לא חייבים מתמטיקה, נכון? אבל בדרך כלל זה מאוד יעיל ופורה ועוזר להסביר אותם דרך מתמטיקה. אז אותו דבר כאן. לא חייבים שמות בשביל ייחודים, בשום פנים ואופן לא. אבל השמות זה שפה מועילה מאוד בייחודים. אלא מה? איזה שלב היא בייחוד? השלב השני. השלב של אחרי ההיפטרות מכל המחשבות, הם הקליפות, רבות מחשבות בלב איש, שצריך להעיף אותם, כדי שנוכל להגיע לוועצת השם, היא תקום.
ונראה לי שככל שיותר חושבים ככה מגיעות יותר...
חד משמעי, חד משמעי.
זאת אומרת, כאילו אם עושים את זה מהר דווקא יחסית...
אז להיפטר ממחשבות זה קצת דומה לזה שאתה עושה חיסון, ומה אומרים לך? תרפה את היד, נכון? שלא תעשה שריר, יהיה לך סימן כחול. ברגע שאומרים לך תרפה את היד, מה אתה עושה?
מקווץ.
נכון? יש פסוק בתהילים, הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים. הרפו הודו, כי אנוכי הוויה. הוויה או אלוהים? הוויה. אה?
הוויה.
לא משנה, לענייננו זה לא משנה. כן? כי יש הרפיה, ואחרי זה יש ידיעה. אין ידיעה בלי הרפיה. הבעיה שהרפיה של המחשבה, זה משימה שרק היא אפשר לעבוד עליה שנים רבות. לכן מי שינסה לעשות ייחודים בלי זה, למה על פי רוב, לעניות דעתי עוד פעם, למה על פי רוב זה לא יעבוד לו? כי זה יתערבב לו במחשבות. ואז זה עץ הדעת טוב ורע. ואז זה לא יותר מאשר קבלה מעשית. אז תגידו, רגע! זה מסוכן. לא נכון. כי כמו שאמרנו, קבלה מעשית זה אדם שבא להתעסק עם כוחות הטבע. ייחודים זה בן אדם שבא להיפטר מכוחות הטבע. זה בדיוק הפוך.
כי אין איזה שום השפעה בעולם הזה?
לא. כי אתה אומר, אני רק עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה בייחוד? שני השלבים שדיברנו עליהם. בשלב הראשון, אתה מחפש את הנקודה האלוהית, את האין סוף שבתוך משהו. ובשלב השני, אתה מחבר אותו לכל האין סוף. אתה רואה את האין סוף כולו. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. מלהגיד שאני עכשיו ישביע איזה שד או מלאך שיוריד גשם. כי פה אתה עושה את שיא ההיפרדות.
אבל הרב שאתה עושה...
כמו או מדע, נכון.
אתה עושה את הייחוד בתוך תפילה
למעשה. הייחוד ותפילה שני דברים שונים. אל תערבב לי.
אז מה, סתם אפשר להתיישב ולעשות ייחוד?
לא סתם, חייבים. כלומר, ייחודים, כמו שהסברנו, תפילה זה דבר ספציפי, מסוים מאוד שעושים. תפילה זה אני... מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בסדר? ייחוד זה על כל דבר בעולם, על כל דבר בעולם אפשר לעשות ייחוד. אפשר לעשות ייחוד על המחשב הזה, אפשר לעשות ייחוד על הכוס הזאת, אפשר לעשות ייחוד על רפאים.
וכשהרב אמר למשל על שמה ישראל.
שמה ישראל הוא פשוט אם כל הייחודים, בסדר? שמה ישראל הוא המקום שבו אתה אמור לעשות את ייחוד כל הייחודים. כמה ששמה מצחיק, זה הדבר שאנחנו עושים כולנו, ואנחנו לא עושים ייחודים. אבל זה הם כל הייחודים, כלומר, היכולת שצריך לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא, מה זה קריאת שמה שצריכה כוונה? צריכה כוונה, כלומר, אתה נפטר מכל הכוונות האחרות בעולם, מכל המחשבות האחרות בעולם, ואז מתייחד לזה. בסדר? זאת אומרת...
מה מייחדים בשמה ישראל?
מה?
מה מייחדים בשמה ישראל?
את הכל. את הכל. אבל לפני זה, צריך להיפטר מהכל. כלומר, מה שונה הייחוד של קריאת שמה מלייחד על משהו? שבשלב הראשון פה, אתה לא מתמקד רק בדבר אחד, אתה עושה משהו עוד יותר קשה. אתה מתרוקן מהכל, מכל כל. כן? מכל מחשבה שבעולם. איפה זה כתוב? שלא תגידו שאני ממציא, חבל שלא הבאתי את זה, כי אין את זה פה. ברמב״ם, במורה נבוכים. הרמב״ם, שהיה כל כך רחוק מהקבלה, כותב בדיוק את הדבר הזה. במורה נבוכים, חלק ג' פרק נ' א', אני חושב שהבאנו את זה בשיעור של הייחודים, נכון? זה היה שם. בשיעור של הייחודים כן היה את זה. אומר הרמב״ם, עכשיו, אחרי שלמדת את כל הספר שלי, את כל מורה נבוכים, על שלושת חלקיו, נהפוך את זה לעבודה רוחנית. ואז הוא מביא עבודה רוחנית, אני מתמצאת, מי שרוצה יקרא את זה שם, פרק נ"א, חלק ג' מורה נבוכים. קודם כל, תרוקן את הראש שלך מכל מחשבה. מתי? בזמן התפילה וקריאת שמע. תרוקן את הראש מכל מחשבה, הוא מתחיל מקריאת שמע. ואז תמלא אותה באלוהות בקריאת שמע. בתוכן של הקריאת שמע. זה בדיוק זה.
למדנו את זה כשהיה על החיגר.
למדנו את זה גם החיגר, נכון. למדנו את זה כמה פעמים, אני גם בטוח שזה בשיעור של הייחודים. של התורת הייחודים של ימות המשיח או משהו כזה.
השיעור שעשינו בט"ו בשבט, זה היה ביאורים הייחודים על האכילה.
השיעור שעשינו בט"ו בשבט.
של לראות אותיות.
אז אכילה זה בדרך כלל ברורים, אבל רבי נחמן מסביר אותה בייחודים. אני לא רוצה לסבך אותך, אבל בסוף זה ייחוד, נכון? כי דיברנו על מיזוג במקום כיבוש. נכון? מה? נכון.
למה זה ייחוד ביוד ולא באלף, למשל?
מה?
למה זה ייחוד ביוד ולא באלף? כי זה נשמע כמו שבסוף אני מאחד
את כל ה... כי ייחוד באלף, שזו מילה שאני
שמח. זה הערבוב.
זה הערבוב, בדיוק. אתה מבין? זה לאחד שני דברים לעשות. אבל ייחוד זה למצוא את הייחודיות שלו. אתה מבין? זה למצוא את הייחודיות שבו. בשלב הראשון של הייחוד, אתה מוצא את הייחודיות שבדבר. עכשיו, אני אגיד פה לקבליסטים, שרצים איתי הרבה זמן על הדברים האלה. תחשבו קצת, תחשבו על הצמצום, על הצמצום ראשון, צמצום שני. בסדר? תחשבו על הבריאת העולם שלנו. תראו שזה בכל מקום בקבלה. יש את הריקון ואת המילוי. בסדר? זאת אומרת, כמו שיש לנו בבראשית ברא אלוהים, בהמון מקומות זה ככה, כי העולם עובד ככה, בתורת הייחודים. זה אסור מרע ועשה טוב. ולכן, הייחוד מורכב משני שלבים, שהשלב הראשון כשלעצמו, ואני יודעתי, דורש אימונים כדי להגיע בו למדרגה גבוהה, של שנים רבות. זאת אומרת, אפשר היה לפתוח עכשיו שיעור או סדנה, לדבר חודשים, רק על איך עושים את הפעולה הזאת. מי דיבר על זה אגב? מי כתב את זה? זה כתוב אצל אדמו"ר פיאסצנה. יש לו ספר שנקרא דרך המלך, ספר כתבים שמצאו, שם הוא מסביר על איך עושים את זה. אני חייב לציין, הדרך שהוא מציע היא מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. יש דרכים פשוטות יותר. איפה יש דרך פשוטה יותר? בייחוד המרכבה, למשל של הארי הקדוש. אם מתגברים על כל השפה, אז הדרך הרוחנית שהוא מציע, עבודה הרוחנית, כן, שהיא עבודה עם האיברים ולא עם המחשבות, היא עבודה קלה יותר. זאת אומרת, עם המחשבות שמערבב את האיברים של הגוף, ולא מחשבות מופשטות, ולא מחשבה על מחשבה, זה עבודה קלה יותר. אבל, עכשיו תשאלו אותי, אם זה כל כך קשה, למה לי? למה לעשות את זה? מה אני מרוויח? והתשובה הפשוטה, שזה בעצם... סוגר לך את הפער בין כל מה שרע לך בחיים לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איך אומר המשורר, כי השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ובכל זאת אני מרגיש רע. נכון? קושייה. והתשובה היא שעוד פעם, שאני כל הזמן חי בנפרדות. והנפרדות הזאת מפעילה אותי. בלי סוף. והיא גורמת לי לכל מיני תופעות, למחלות אוטואימוניות של העולם. למשל, אני שואב כוחות מכל מי שמסביבי, כמו שדיברנו בשיעור על ט"ו בשבט, נכון? אני שואב אנרגיות, כי אני צריך אותך. כשאני מתמזג איתך, אני לא צריך אותך. כן? כי אני יכול להבין שאנחנו אחד. כלומר, הייחודים זה לפני הכל מתחיל במדרגה הכי ממוחה שלו מתיקון הנפש, ומשם זה עולה לתיקון הרוח והנשמה לעוד מדרגות על גבי מדרגות. אז אני רק בקצרה אומר, כי הזמן פה רץ מהר מאוד, יש המון סוגי ייחודים. אל תתפסו אותי עכשיו בהסבר הזה, זאת אומרת, ההסבר פה מאוד כללי. למדנו ייחודי הנר, יש ייחודים כמו שאמרנו, פה הייחוד של איש ואישה, שזה גם סוג של ייחוד. מאוד מאוד מיוחד. יש ייחודים, כמו שאומרים אצל רבי נחמן, שלא עלה את המלכות והבינה. פה התחלנו מייחוד שמדבר על מה? על ייחוד כל העשר ספירות. שזה בעצם מה שהבעל שם טוב מדבר על באיגרת לרבי גרשון מקיטוב. ויש עוד הרבה מאוד מה להרחיב בנושא. אבל מה שלמדנו היום, זה התשתית הבסיסית של מושג הייחוד. בלי זה, יהיה קשה מאוד להבין בכלל מהם ייחודים, ומכאן אפשר להתחיל להתקדם הלאה. ברוכים תהיו.
אלה שאליו